הסרט האחים סופר מריו עובר את הרב של החצי מיליארד הכנסות, זה מטורף, תוך כמעט שבועיים או טיפה יותר, וכבר נכנס לאחד מהסרטים הרווחיים ביותר בהיסטוריה, כאשר תוך איזה שבועיים הוא מטפס למקום ה-27, מה שהאמת היה לי קשה להבין, איך דווקא The Lion King רימייק הוא הסרט האנימציה, בוא נגיד, הכי נמכר. דווקא חשבתי שזה פרוזן ומיניונים, אבל לא, The Lion King רימייק הוא גרף קרוב למיליארד 657 דולר מ-2019, שזה פשוט המון, למרות שהביקורות על הסרט הזה לא היו כל כך טובות. האמת שגם הביקורות על הסרט סופר מריו ברדרס מובי לא ממש טובות. אם תבדקו את האתר Rotten Tomatoes, אז אפשר לראות שהקהל אהב אותו בטירוף, אבל המבקרים פשוט קטלו אותו. אגב, גם ב-IMDb הוא נמצא קרוב ל-7.4, 7.5, שזה הביקורות בדרך כלל של כולם, ואני מאוד אוהב להסתכל על הביקורות של IMDb. אני חושב שזה סרט של 9, אני אהבתי את הסרט הזה, הסרט הזה מטורף. זה הסרט הראשון שגם הבן שלי ראה בקולנוע, אני חושב שזה פתיחה מטורפת, אבל בלי שום קשר, הסרט הזה יפה, מגניב, פשוט, וזה פשוט סרט סופר מריו מדהים שאני לא חושב שיכולתי לבקש יותר טוב ממנו. מה שמאוד אהבתי בסרט הזה זה גם האזכורים לגיימינג, ממש, אבל בצורה ממש מגניבה. כלומר, כל הדמויות גם צוירו בצורה יפה, היו אזכורים למריו קארט, למריו אודיסי, לסופר סמאש, אפילו גם כל מיני רמזים ודברים אחרים שעדיין לא ראינו, כמו לדוגמה הביצים של יושי ואולי כל מיני דברים שנראה בעתיד. הם כבר סיכמו על סרט המשך, חברים, אז כנראה שנקבל גם עוד דברים ועוד 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 ועוד, ויש כבר שמועות של מי מגלם את הדמויות הבאות וכו'. מאוד אהבתי את הנסיכה שהייתה מאוד אקטיבית בסרט הזה. בקיצור, עלילה מגניבה, סרט יפהפה בטירוף, ממש נאמן למשחקי סופר מריו כמו שצריך, מצחיק, מגניב, מתאים לכל הגילאים, ואני כבר מת לראות אותו שוב בקולנוע, ואני בטוח שהוא ייכנס אצלי בלופים לבית. מה דעתכם? האם הסרט הזה הוא יהיה הרווחי ביותר אי פעם והוא יעבור את הרף של המיליארד 600? תרשמו לי בתגובות. ב-14 לאפריל נינטנדו שחררה את הטריילר האחרון ל-The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, המשחק המצופה ביותר של השנה, המשחק שמועמד למשחק השנה אוטומטית, המשך לאחד מהמשחקים הטובים ביותר שיצאו אי פעם, Breath of the Wild, המשחק ששינה לגמרי, לפחות אצלי, את פני הגיימינג ו את הצורה שאני מסתכל על משחקי עולם פתוח. Tears of the Kingdom בעיקרון נכנס לנעליים מאוד גדולות, ואנחנו עדיין לא יודעים האם הוא באמת יביא לנו את מה שאנחנו מצפים מהמשחק הזה, שיהיה מהפכני, שיהיה משחק מטורף, שיהיה משחק שבעצם יוביל את התעשיית הגיימינג לכל מיני רעיונות וצורות חדשות של איך המשחק אמור להיות. והטריילר הזה ספציפית, אני חושב שנתן לנו תקווה מטורפת למשחק הזה, למרות שאני אישית כבר עשיתי פרי-אורדר, וכמובן שאני הולך לשחק בו על הסוויץ' וכו', אבל הטריילר הזה הראה לנו דברים שלא ראינו קודם. יש הרגשה של משחק ענק ועצום, לא רק מבחינת העולם הגדול שראינו, שיש גם את החלק העליון ואת החלק התחתון, אלא משחק שנראה כמו משהו שהשקיעו בו באמת את השש שנים מאז המשחק הקודם. אולי לא כל כך מבחינה גרפית, כי אנחנו עדיין רואים שאולי זה אותו האנג'ן שהיה קודם, אבל מבחינת הדברים שראינו ומבחינת הסצנות שראינו, אני חושב שאפשר לסכם פה משחק מטורף שהולך לצאת ב-12 למאי, ואני בטוח שכל העולם מחכה למשחק הזה. מבחינה גרפית אני לא בטוח מה יש לנו כאן לצפות, כי זה עדיין אותו האנג'ן, עדיין אותו הסוויץ', שזה בעצם קונסולה כבר ממש ממש קלשה ובקונסולה בקושי סוחבת את המשחקים האחרונים של נינטנדו, ולמרות זאת אנחנו רואים פה סצנות מטורפות שפשוט מפילות את הלסת, ולא יאמן עד כמה שהמכשיר הקטן הזה מבחינה טכנית יודע להריץ 500,000 טרפלופס, שזה בערך כלום לעומת כל המכשירים המטורפים שיש לנו היום, מביא לנו אולי את אחד מהמשחקים הטובים של השנה. אז 12 למאי, כל העיניים לשם, לייב כמובן, ואולי אפילו כמה לייבים, ואולי לייבים אינסופיים בערוץ, על אחד מהמשחקים המצופים ביותר של השנה, במיוחד שישנו שנה כזאת מורכבת עם Final Fantasy 16, עם Final Fantasy 7, Rebirth, עם Diablo, עם Starfield, עם Spider-Man 2, עם Resident Evil 4 שכבר יצא, ועדיין המשחק הזה פשוט יכול לשבור את כל השנה הזאת. כל הציפייה אליו, ותרשמו לי בתגובות מה אתם חשבתם על הטריילר האחרון של זלדה. יחד עם הפצצה של The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, באותו היום בלילה אנחנו מקבלים את ה-State of Play של סוני, שהחליטה להציג לנו טריילר גדול, ארוך, במשך 25 דקות, על אחד מהמשחקים המצופים של השנה גם, Final Fantasy 16. הטריילר הזה הציג גרפיקה מטורפת של המשחק הזה, קרבות אקשן RPG, קרבות בין סומונים האגדים של פיינל פנטזי, היה אפשר לראות את טייטן, את אפריט, את שיבה, את פיניקס ועוד. טריילר הזה הסביר שמדובר בעולם פתוח, הוא ציין מספר דברים כמו לדוגמה העלילה של המשחק הזה מחולקת לשנים שונות של הדמות הראשית, וחשוב לציין, פיינל פנטזי 16 זה אקשן RPG, בפעם הראשונה אנחנו מקבלים משחק מיין של Final Fantasy, כאשר אתם תשליטו בדמות אחת במקום בקבוצה, מדובר באקשן RPG לגמרי, ואתם יכולים גם לראות את זה בטריילר עם נטייה מאוד חזקה להק אנד סלאש. העולם שהראו לנו בטריילר נראה מדהים מבחינה גרפית, המשחק הזה נראה משהו שאני הייתי מת לחקור ולחוות את העולם הזה. יחד עם זאת אני חייב לציין, המעבר מטונבז לאקשן, למישהו שגדל על הסדרה הזאת וחולה על הסדרה הזאת, הוא טיפה צורב בלב, לא ממש מובן למה הם עשו את זה, או אולי מובן מבחינה כלכלית וכו', אבל יש כאן ממש דגש על hack and slash מאוד עצבני אפילו הייתי אומר. לא סתם אחד מהמפתחים של Devil May Cry הצטרף אליהם עוד לפני הרבה זמן, אבל אפשר לראות עד כמה שסקוואר אניקס יורדת בעצם מהטון בייז ההיברידי והקלאסי באחד מהמשחקים הגדולים של השנה. בנוסף לכל זה, ראינו כאן באמת דגש מאוד חזק על הקרבות ועל הגרפיקה, וכמובן גם הזכירו שיש את הסיפור וכו'. אני אישית קיבלתי וייבים של לרצות בעצם את הגיימרים ואת השחקנים במשחק שהוא אקשן RPG עולם פתוח. אגב, אני לא חושב שראינו דבר כזה בזמן האחרון, המשחק הזה נראה באמת מדהים. למרות זאת, בשבילי Final Fantasy זה תמיד הסיפור, כלומר הסיפור, העולם והדמויות, ומהטריילר הזה יש באמת דגש מאוד חזק על הקרבות ועל הגרפיקה, וזה טיפה הפריע לי. שוב, אני חושב שאני בדעת של המיעוט, כי רוב האנשים מאוד מאוד מצפים למשחק הזה. המשחק הזה הולך להיות אקסקלוסיבי לפלייסטיישן 5, כנראה מתישהו בעתיד הוא גם יגיע ל-PC, אבל אין שום מידע שהוא יגיע בכלל לקונסולות אחרות כמו אקסבוקס וכו'. אני חושב שגם סוני די מחזיקה אותו קרוב ללב, כי זה באמת אחד מהמשחקים שיכולים עדיין להחזיק את הקהל של סוני על סוני. אני יכול בוודאות להגיד שזה אחד מהמשחקים שאני הכי מצפה להם השנה על פלייסטיישן 5. ממשיכים עם סקוואר אניקס, פיקסל רמאסטר של המשחקים האגדיים, פיינל פנטזי מ-1 עד 6, יוצא סוף סוף לקונסול. למי שעוקב, המשחקים האלה יצאו קודם כל למובייל ול-PC בלבד. לקונסולות לא היה אפילו רמז שזה יצא, אבל היום זה יוצא לנינטנדו סוויץ' ולסוני. כמו שאתם רואים, יש איזושהי נטייה לעקוף את אקסבוקס בלבד, כלומר סוני עושה עבודה מאוד קשה כנראה כדי להחזיק את חלק מהמשחקים עדיין אצלה. מדובר בשישה משחקים והמחיר שלהם הוא $75. המחיר הזה גרף הרבה ביקורת על סקוואר אניקס, במיוחד האם המחיר הזה מוצדק לשישה משחקים של פעם או לא. אני אישית, כמישהו שחולה על הסדרה הזאת, הזמנתי אותם איך ששלחו לי את הלינק, ובשבילי זה המשחקים שגדלתי עליהם, והמשחקים אולי הטובים ביותר של Square Enix. האוסף הזה יוצא ב-20 לאפריל, יש המון שאלות לגבי הגרסאות הפיזיות, אני הזמנתי את הגרסה הפיזית דרך Play Asia לנינטנדו סוויץ', אבל לפלייסטיישן 4 לא היה שם פרה-אורדר, שזה מאוד מעניין, וכרגע הוא זמין אך ורק דרך האתר של Square. כמו שאפשר לראות כאן, אתם רואים שיש את הפרה-אורדרים, כמובן שהמשחק הזה גם זמין בסטים. את הגרסה הפיזית לפלייסטיישן 4 אפשר לקנות ב-19 לאפריל, אבל לפי דעתי יש פה איזושהי בעיה, כי אנחנו בישראל לא נוכל לקנות כל כך את הגרסה הזאת, כי Square Enix לא תומכת בנו, כלומר בישראל, ולכן כרגע מי שרוצה גרסה פיזית, הדרך היא רק בפליי אייזיה. בואו נראה עוד כמה ימים, אולי גם הגרסה הפיזית תגיע לשם של פלייסטיישן 4. חדשות מעולם של האקסבוקס, ויש המון. אז בואו נתחיל דבר ראשון מהחדשות על רדפול. רדפול, המשחק שאמור לצאת בשני למאי, הוכרז שיגיע ברזולוציה של 4K נייטיב, 30 FPS, וזהו. הידיעה הזאת טיפה הבהירה את המעריצים שמחכים למשחק הזה, כי מדובר במשחק שמפותח על ידי ארקן סטודיו שהביאה לנו את דיסהונות וכו'. מדובר במשחק עולם פתוח, סינגל פלייר או מולטיפלייר, ועדיין, למה 30 FPS? במשחקים של שוטרים, הביצועים של המשחק ממש ממש חשובים, ודווקא במשחק אקסקלוסיבי שאמור להגיע לגיימפאס, שמייקרוסופט משקיעה בו המון זמן בכל השוקיסים שלה וכו', יש פה איזושהי נפילה, והם אומרים, חבר'ה, לא יהיה פרפורמנס מוד. מי שלא מכיר, בדרך כלל המשחקים שיוצאים היום, הם יוצאים ברזולושן מוד, שזה 4K נייטיב 30 FPS, ובפרפורמנס מוד, שמי שרוצה את הביצועים של השאיפה ל-60 FPS, כלומר הרפרוש של התמונה הוא יותר חלק וכו'. חשוב לדוגמה במשחקים מרוצים, במשחקי ספורט, בשוטרים וכו', ובשבילי זה בכלל חשוב בכל משחק. אז החברה הזאת אומרת, ב-day one של המשחק הזה, המוד הזה לא יהיה זמין. עכשיו, מה זה אומר? התחילו גם שמועות שהמשחק הגדול ביותר של גיימפאס השנה, שאמור להגיע אלינו בספטמבר, סטארפילד, גם הוא יצא ב-30 FPS. עכשיו, אני כבר מזמן דיברתי על זה שהקונסולות של היום הן חלשות יחסית למה שקורה בשוק מ-day one, וקראתי להם 2K, כי מי שמפרסם אותם שזה קונסולות שתומכות ב-4K וכו' וכו', זה לא ממש נכון. הקונסולות האלה, הן יודעות להוציא 4K ואפילו גם 8K, אבל כדי ליהנות מהמשחקים, וכבר חשבנו שה-60 זה ה-30 החדש, עדיין אנחנו צריכים לשנות את זה לפרפורמנס מוד. עכשיו, יש המון משחקים, כמו שציינתי קודם, שהריפרש של המסך הוא מאוד מאוד חשוב. אתם לא תשחקו במשחקי ספורט עם 30 FPS, וגם בשוטרים שאתם צריכים לקבל החלטות מאוד, מאוד חשובות ומהר, אתם לא תשחקו ב-30 FPS. ולכן מאוד מעניין, האם יש כאן איזושהי בעיה? כי אם המשחקים של מייקרוסופט יתחילו לצאת עכשיו ב-30 FPS, ורק אחרי מספר שבועות או חודשים, לתת לנו בעצם את הפרפורמנס מוד, שחלק מהגיימרים מאוד מחכים לזה ומשחקים רק ככה, יש פה איזושהי התנהגות מאוד מוזרה. ולכן הידיעה הזאת מאוד הבהירה את הרשת, מאוד מעניין אם הלחץ של הגיימרים ישפיע על זה או לא, ונראה בשני למאי בהשקה של המשחק הזה, איך המשחק רץ. אני גם חייב להגיד שאם המשחקים לפעמים שרוצים ב-30 FPS, כמו שראינו בפלקטל רקוויום, אבל 30 FPS יציב, וגם משחקים שזה לא ממש מפריע להם, נגיד בפלקטל זה לא ממש היה איזשהו אלמנט מאוד חשוב, אז עדיין זה סביר ואחלה, אבל 30 FPS יציב ממש. פה עדיין מדובר בשוטר, ושאלתי את עצמי, האם הייתי משחק במשחק Halo Infinite ב-30 FPS? והתשובה היא לא, ממש ממש לא. ואני רוצה לקוות שבסטארפילד הם לא יעשו את הטעות הזו. מי שנהנה מרטרו ארק על אקסבוקס בריטל מוד, קיבל הודעה כזאת לפני מספר ימים. מייקרוסופט חסמה את האופציה להפעיל את רטרו ארק בצורה אפליקטיבית. מי שלא מכיר את הנושא הזה בכלל, אז אני אסביר. על האקסבוקס אנחנו יכולים לשחק אמולטורים של קונסולות קודמות. מי שעוקב אחרי הערוץ שלי ראה שעשיתי לייב של מריו גלקסי 2 על אקסבוקס God of War, משחקי פלייסטיישן 2, גיימקיוב ועוד, מטל גיר סוליד, טווין סנייק, הכל רץ על אקסבוקס בעזרת רטרו ארק שאפשר להתקין אותו בשתי אופציות. האופציה הראשונה זה להתקין אותו ישירות על האקסבוקס ולהפעיל אותו כמו משחק. הצורה הזאת נקראת ריטל מוד ויש לה מספר מגבלות, אבל זה עדיין ועד. ויש את האופציה השנייה, לרכוש לייסנס של מייקרוסופט לפיתוח משחקים, שהוא לגרושים 27 שקלים, 30 שקל, לא משנה. להכניס את האקסבוקס שלכם לדב מוד, ואז על הדב מוד להתקין את הרטרו ארק עם כל המשחקים וכו', כאשר אתם ממש מקצים מקום מקסון על הקונסולה שיהיה אך ורק לדב מוד, ולכן זה עושה חוצץ בין מה שיש באקסבוקס ולדב מוד, וזה ממש 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 נוח. אז את האופציה הראשונה הם חסמו, את הדב מוד עדיין לא, וזאת הדרך היחידה היום לשחק רטרו ארק על האקסבוקס. אני חייב לציין שיש לי סרטון שלם שמסביר איך זה עובד, מה צריך לעשות, ואפילו מפגין את הביצועים של המשחקים, כי הדבר הזה באמת מושלם למי שאוהב רטרו גיימינג. אקסבוקס נותן את האפשרות הזאת וזה פשוט מדהים. אתם יכולים לשחק משחקים של פלייסטיישן 2, אקסבוקס, ווי ומטה. כלומר, לשחק משחקי סופר נינטנדו וסגה זה בכלל אין על מה לדבר. אבל רואים שמייקרוסופט מתחילה טיפה לנקות את השולחן. אם פעם מייקרוסופט אמרה תעשו מה שאתם רוצים, אני חושב שבעקבות הקנייה של אקטיביז'ן, היא כנראה קיבלה כל מיני תלונות גם מנינטנדו וגם מסוני, ויכול להיות שהדבר הזה די פוגע בחברות האחרות. אני חייב להגיד שרטרו ארק על אקסבוקס זה אחד מהדברים הטובים ביותר שקיימים על הקונסולה, וציינתי את זה גם בהשוואה של אקסבוקס לפלייסטיישן 5 בסרטון הארוך שהכנתי, תבדקו אותו. מי לא מכיר את השיטה לקנות את השירות הגולד של אקסבוקס, לשדרג אותו ואז לקבל בעצם אולטימט גיימפס לשלוש שנים במחיר בין 300 ל-400 שקל, במקום לשלם עליו 40 שקל בחודש. אז אם לא הכרתם, מאוד חבל, כי מייקרוסופט הולכת לחסום את האופציה לשדרג לשלוש שנים. מה שכל הישראלים כמעט עשו זה קנו את הגולד בטורקיה במחיר ממש ממש זול, לאחר מכן קונים שדרוג לגיימפס אולטימייט, וכל הדבר הזה עולה ממש ממש גרוש, אפילו פחות ממחיר של גיימפס לשנה. מייקרוסופט עלתה גם על זה, והיא החליטה לחסום, או יותר נכון להגביל את השדרוג לגיימפס אולטימייט ל-13 חודשים. אם יכולתם לשדרג ל-36 חודשים, אז עכשיו אתם יכולים לשדרג אך ורק ל-13 חודשים. מי שלא עשה את זה, חבל מאוד, פספס את הרכבת, אבל רואים שמייקרוסופט עוד פעם עושה שינויים, וכנראה היא מבינה שיש כל מיני התנהגויות מאוד מוזרות עם הגיימפס, שהוא אחד מהשירותים הטובים ביותר שיש. אז שימו לב, למי שנגמר השירות הזה בקרוב, הוא יוכל לעשות שוב את הטריק הזה, אבל רק ל-13 חודשים. חודשים. מי שעוקב אחרי חרוץ יודע שלפני חודש קניתי את הדבר המדהים הזה שנקרא Steam Deck, ואני לא מבין איך אף אחד לא סיפר לי שהמכשיר הזה כל כך מדהים. אז אני חקרתי אותו במשך חודש, ואני הולך להוציא בקרוב סרטון של ממש לספר לכם מה אפשר לעשות אותו, למי הוא מיועד, ולמה המכשיר הזה כל כך מטורף. אבל המכשיר הזה מקבל עכשיו מתחרה נוסף. לפני זה המתחרים שלו היו איוניו, GPD Win ועוד איזה כמה חברות, חלקן סיניות וכו'. הפעם אסוס הגדולה נכנסת לעניינים, ויש מצב שהמכשיר הזה יגיע ממש בקרוב. הם אומרים שהם הולכים להשיק אותו בצורה גלובלית, וזה הולך להיות מכשיר מטורף מבחינת היכולות. אז מה אנחנו יודעים על המכשיר הכי מסקרן עכשיו בשוק שעדיין לא יצא, אבל יכול להיות שאפילו יצא השנה, אנחנו לא יודעים. דבר ראשון, הוא נפל לידיים של ליינוס, והוא באמת שיחק טוב וכו', והוא אמר כל מיני דברים, תבדקו את הסרטון שלו, אבל אפשר להגיד ככה, דבר ראשון, כנראה שהמחיר של המכשיר הזה יהיה הרבה יותר מסטים דק. אני חייב להגיד שהמחיר של סטים דק הוא מאוד אטרקטיבי. הגרסה הבסיסית $400 לכזה מכשיר שאנחנו מקבלים שיודע להריץ משחקי טריפל איי, ואני מדבר על God of War, Horizon, Final Fantasy 7 Remake, Control, Spider-Man וכו'. המשחקים האלה רצים, Elden Ring רץ על סטים דק. ואני חייב להגיד שיש פה איזשהו יתרון תמיד לסטים דק, כי גם איוניו המטורף הוא עולה כמעט פי 2 ומאוד קשה להשיג אותו. אז $400 עד ל-$500 סטים דק, יש פה איזשהו יתרון חזק. אז אסוס רוג אלי, איך שקוראים לו, כנראה יהיה טיפה יקר, אבל הוא גם מגיע הרבה יותר חזק. הספק המאוד מעניין זה שמדובר פה במעבד שהוא בג'נריישן אחד יותר מסטים דק. מדובר בזן 4 RDNA 3, כאשר הסטים דק מגיע עם RDNA 2, שאגב RDNA 2 זאת ארכיטקטורה טובה, וזה מה שבעיקרון השיק את המכשיר ואמר הוא יוכל להריץ את המשחקים של הדור הנוכחי, וזה אגב באמת נכון. אני חייב לציין שאחד מהדברים החשובים ביותר שתבינו, שרוג אלי של אסוס הוא מכשיר Windows-y לחלוטין. סטים דק מגיע עם מערכת הפעלה משלו והוא מכשיר לינוקס. האם אפשר להתקין עליו Windows? ברור שכן, אני התקנתי. חייתי עם Steam Deck רק על Windows, אני כרגע עם Dual Boot, כלומר לסטים OS ולווינדוס, ויכול להיות שיש פה אפילו עוד יתרון לסטים, כי Valve עושה סלטות באוויר שהמכשיר שלה יוכל להריץ את המשחקים הכבדים, והם עובדים על זה מאוד מאוד חזק. כשאתם תריצו אותם על Windows, יכול להיות שזה ירוץ טוב, יכול להיות שזה לא ירוץ טוב, הכל תלוי בדרייברים ובתמיכה של Asus. בגלל שזה Asus, חברה שמייצרת לפטופים, שמייצרת חומרה וכו', אני רוצה להאמין שיכול להיות שהיא תיכנס לפה בצורה ממש טובה וחלקה. אז Windows 11, זה מה שיריץ רוג. הביצועים של המכשיר הזה אמורים להיות מטורפים. כמו שליינוס אמר בסרטון שלו, הוא הרבה יותר מהיר מסטים דק, והוא הרגיש את זה. ועוד משהו מטורף לגמרי. סטים דק מגיע עם מסך שהוא 7 אינץ' ברזולוציה של 800p. זה כזה. רזולוציה טיפה בעייתית ולא תמיד קיימת במשחקים. בחלק מהם היא פשוט לא קיימת. לדוגמה בפיינל פנטזי 7 רימייק אין את הרזולוציה הזאת, ולכן אתם מריצים ברזולוציה שתתאים לכם. אני אדבר על זה בהרחבה בסרטון הגדול שאני אקליט על הסטים דק. אבל כאן המכשיר הזה מגיע אפילו ברזולוציה יותר גבוהה. הוא מגיע ברזולוציית פול HD, והריפרש של המסך שלו הוא לא 60 הרץ אלא 120. אני לא בטוח עד כמה הנתון הזה חשוב, כי בסופו של דבר מדובר במכשיר נייד, והמטרה היא שהוא יחזיק כמה שיותר זמן. סטים דק במשחקים של טריפל איי, כאשר הריפרש של המסך הוא 60 הרץ, אבל המשחק רץ ב-40 FPS וכו', הוא יכול הסוללה יכולה להיגמר אחרי שעתיים ואפילו אחרי שעה 50. קרה לי בגוד אוף וור, כלומר המשחק הזה ממש דורש. להריץ משחק נייד ב-120 הרץ זה יהיה טירוף, אלא אם כן הם יעשו איזשהו קסם עם הסוללה. לכן אני לא בטוח עד כמה זה טוב. אני חושב שאם יש 60 FPS יציב, או אפילו 50, אני חושב שזה מספיק רק כדי לשמור על הסוללה. אפשר לסכם שמצפה לנו שנה מאוד מעניינת בתחום הזה, למרות שאני לא בטוח עד כמה יש קהל לדבר הזה. סטים דק נמכר עד היום קרוב למיליון, אולי טיפה יותר עותקים סך הכל אחרי שנה, שנה וקצת. אבל ככל שיש יותר מתחרות, אז אולי באמת יש שוק לדבר הזה? מה דעתכם? והאם אסוס כחברה שמי שהיא מגיעה מהתחום של החומרה, מהלפטופים ומהמחשבים, האם היא יכולה לכבוש את השוק הזה? יש פה מכשיר מאוד מעניין, אני בטוח שנדבר עליו יותר, וזה מאוד מעניין האם השוק של הניידים, של ה-PC Gaming Handheld, יתפתח ויביא לנו מתחרים חדשים. אני הייתי חולם אם אקסבוקס או סוני היו נכנסים לשוק הזה ואולי סוף סוף מוציאות מכשיר שהוא קונסולה ועוד משהו, אבל בינתיים אני יכול להגיד שבשבילי גיליתי שהדבר הזה מאוד מגניב ואני מאוד נהנה ממנו, ולכן זה מסקרן אותי מאוד. תצפו לסרטון של הסטים דק, תשימו לנו לייק, תעשו לנו סאבסקרייב, תתנו לנו שייר, ונתראה בסרטונים הבאים. יאללה בלגן.